אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי.
שהניצחון איתן.
כן, כנראה מהפך.
הדמוקרטיה הישראלית ניצחה.
כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון.
מי בעז חיסול הטרור?
הלימון מקיצון יסוד הדמוקרטיה.
אני אפרת שפירה רוזנברג, ואתן מאזינות ומאזינים לעונה שלישית של מפלגת המחשבות. ההסקט שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן, אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. מתחילת העונה, אנחנו מנסים לעסוק ברעיונות שעומדים מאחורי הקרע הגדול שקורע את ישראל בחודשים האחרונים. ניסינו לפרק, לנתח ולהמשיג את ההתנגשות הרעיונית והרגשית בין הערכים השונים ובין השבטים השונים שמחזיקים בהם. הקדשנו לא מעט פרקים לסנריו האופטימי לסיום המשבר ולשרשרת הייצור שלו. הקשבה רדיקלית לטיעונים של שני הצדדים יכולה להוביל לרגע חוקתי שיתממש באמצעות חוק יסוד חקיקה שיסדיר את כללי המשחק, יעשה שלום בין הרעיונות ואולי גם יוריד את הטמפרטורה הרגשית של הקרע הזה במעלה או שתיים. אם זה יקרה, אולי נצליח להגיע לאיזון בין ערכים מנוגדים ברוח היין והיאנג וכך לתחזק את המתח הבריא שצריך להיות ביניהם. אבל יש עוד סנריו לסיום המשבר, והוא הרבה פחות אופטימי. שרשרת הייצור שלו מתחילה בשורשי הכיתוב, עוברת דרך אי-הקשבה ואי-הבנה, ועשויה להסתיים, לא עלינו, באסון. שלום, מיכה.
שלום, אפרת.
החברה הישראלית היא חברה שאני חושבת הייתה במחלוקת מיום הקמת המדינה, אולי אפילו לפני הקמת
אפילו
המדינה,
לפני.
נכון? חברה במחלוקת. אבל אני חושבת שרק בתקופה האחרונה, אני לא יודעת איך לקמת את התקופה הזאת, אם זה חודשים או שנים, פתאום פרצה לחיינו מילה חדשה. החברה הישראלית היא חברה בכיתוב.
חברה מקוטבת.
מקוטבת.
כן.
ונשאלת השאלה, מאיפה נולדה המילה הזאת? מה יש בכיתוב שאין בסכסוך, או במחלוקת, או בקונפליקט?
זה השם של העונה 3, בפודקאסט שלנו, מקוטבים.
בגלל זה השם של העונה הזאת.
זה הסיבה. אומרת,
כן, העונה הקודמת נקרא מסוכסכים, כי עסקנו בסכסוך הישראלי-פלסטיני.
אז כיתוב זה הסכסוך הישראלי-ישראלי.
ומה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם להבין אחת ולתמיד, מה זה כיתוב? מה המאפיינים של כיתוב לעומת כיתוב? כל סוג אחר של מצב שדיברנו עליו.
וננסה להבין את זה בסיוע של מדעני מדינה, בעיקר מדעני מדינה אמריקאים, ששאלו בדיוק את השאלה הזאת. ויש הרבה תיאוריות, יש הרבה הגדרות לכיתוב. אז אני רוצה מראש להסתייג, אנחנו נשתמש עכשיו בהגדרה מאוד ספציפית, אחת לכיתוב, יש עוד. הנחת העבודה שלנו זה להגדיר כיתוב כך. כיתוב זה סוג מאוד ספציפי של שנאה. זאת אומרת, נכון יש הרבה סוגים של אהבה, נניח אהבה בין בני זוג, אהבה רומנטית, היא מרגישה אחרת מאהבה בין חברים הכי טובים, וגם זה מרגיש אחר מאהבה של מישהו למולדת, וזה מרגיש אחר מאהבה של בן לאימא שלו. בכל המערכות היחסים הללו, יש אהבה, אבל זה מרגיש אחרת, נכון? יש סוגים שונים של אהבה. ואפרט, כשם שיש סוגים שונים של אהבה, יש סוגים שונים של שנאה. אם אתה שונא מישהו למשל בגלל צבע האור שלו, יש לזה שם.
גזענות.
זה גזענות. אם אתה שונא מישהי בגלל שהיא אישה, יש לזה שם.
מיזוגניה.
ואם אתה שונא מישהו בגלל שהוא שמאלני, או בגלל שהוא תומך בביבי נתניהו, גם לזה יש שם. קוראים לזה כיתוב. כיתוב זה סוג מאוד ספציפי של שנאה. זה לשנוא אנשים בגלל ההשתייכות הפוליטית שלהם, או הדעה הפוליטית שלהם. ואם אני דאג את זה קצת יותר משכיתוב זה שם של שנאה, כיתוב זה שם של אקלים תרבותי. חברה שהיא חברה מקוטבת, היא חברה שבה סוג המאוד ספציפי הזה של שנאה. ואני חייב לומר, סוג מוזר של שנאה. לשנוע אנשים בגלל הדעות הפוליטיות שלהם, הסוג הזה של שנאה הוא על סטרואידים. ומדעני מדינה אמריקאים, אמרתי, יש עוד הגדרות לכיתוב, אבל כשהם בודקים את הסוג הזה של שנאה, הם מודדים את כמות השנאה הזאת, והם רואים ומראים שהכמות של הסוג הזה של שנאה, במספרים, זינקה באופן דרמטי בעשור האחרון.
זאת אומרת, במילים אחרות, בעשור האחרון אנחנו יותר שונאים אחד את השני על רקע דעות פוליטיות מאשר על כל רקע אחר.
נכון, זה סוג השנאה שהוא זוכה לעדנה.
אם חברה היא גזענית, זאת חברה שבה הסוג הדומיננטי של שנאה, זה שנאה נכון. על בסיס אתני. בחברה מיזוגנית, זאת חברה ששנאת נשים, זה מה שמאפיין אותה. בחברה מקוטבת, מה שמאפיין אותה, זאת שנאה פוליטית.
בדיוק. אז זה תהליך שקורה, דיברנו על זה בעבר, בכל העולם במקביל, ישראל היא חלק מהעולם, ולכן גם ישראל מקוטבת. גם בישראל שונאים אנשים יותר מבעבר. למה? בגלל הדעות הפוליטיות שלהם.
אוקיי, אבל מה המאפיין של הדבר הזה ספציפית? כי כמו שכבר אמרנו, זה אולי מאפיין של כל שנאה וכל כל, דינמיקה של
כל שנאה. כל שנאה מוליכה לטרגדיה. אבל כפי שיונתן ראוך כתב, כיתוב פוליטי יכול להוביל לטרגדיה אפיסטמולוגית.
טוב, זה לא נשמע כל כך טרגי, הטרגדיה האפיסטמולוגית הזאת, אני חייבת להגיד.
בעיקר כשאנחנו לא מבינים מה זה טרגדיה אפיסטמולוגית.
או בעיקר כשאנחנו לא מבינים מה זה אפיסטמולוגיה, ואיך יכול להיות שמילה כזאת יכולה לייצר טרגדיה.
נכון, אז זה צורה אולי קצת מתחכמת שיונתן ראוך לתאר את התופעה הבאה. אגב, אפיסטמולוגיה באופן מילוני זה תורת ההכרה, ומה שראוך מתכוון זה שכשאתה שונא מחנה פוליטי, אתה מפסיק להבין אותו. זאת אומרת, נוצר מרחק בין המציאות לבין תמונת המציאות שלך. וככל שאתה יותר שונא, כך המרחק בין המציאות לבין האופן שבו אנחנו תופסים את המציאות, גדל. זאת הטרגדיה האפיסטמולוגית.
או במילים אחרות, אתה מתחיל לאבד קשר עם המציאות.
בדיוק, זאת הטרגדיה האפיסטמולוגית. החברה המקוטבת היא חברה שיכולה לגלוש בקלות לאי-הבנה שנראית כך. כל צד לא מצליח להבין את הצד השני. כשאני שונא את הצד השני, בוא נגיד שאם אני איש שמאל, ואני שונא את הימין, השנאה הזאת תגרום לי לא להבין בכלל את הימין. השנאה משבשת את היכולת שלנו להבין את מושא השנאה שלנו. וכשאני שונא את מחנה השמאל, אני כבר לא מבין את השמאל. וכשאני שונא את מחנה הימין, אני כבר מפסיק להבין את מחנה הימין. כי מה שאנחנו עושים כשאנחנו שונאים, אנחנו מתחילים לייחס למחנה השני, כוונות שאין לו, ודעות שאין לו. ואז זה מתחזק את השנאה. אני מייחס לו דעות הרבה יותר קיצוניות משיש לו באמת, וכוונות הרבה יותר ברוטליות משיש לו באמת, ואז אני מגיב, לא לדעות האמיתיות שלו, לדעות שאני מייחס לו, ואני מגיב לא לכוונות האמיתיות שלו, אלא לכוונות שאני מייחס לו. ואיך אני מגיב? אני מגיב בפחד ובשנאה. ושימי לב, זה מעגלי. בגלל שאני שונא אותו, אני לא מבין אותו, או אני מבין אותו בצורה לא נכונה, ובגלל שאני מבין אותו בצורה לא נכונה, אני שונא אותו אפילו יותר. אותה שנאה שתזין את אי ההבנה, וכך הלאה.
אבל איך אנחנו יודעים שזה נכון? זאת אומרת, איך אנחנו יודעים שכל צד ששונא את הצד השני, שונא אותו בגלל דעות או כוונות שלא באמת יש לו, ולא בגלל הדעות והכוונות שבאמת יש לו?
זה קל. תראי, יש הרבה סקרים שפונים לרפובליקנים ושואלים אותם מה הדעות הפוליטיות שלכם. אבל יש כמה סקרים מעניינים שפונים לרפובליקנים ושואלים מה אתם חושבים שהם הדעות הפוליטיות של הדמוקרטים. והפוך, שואלים את הדמוקרטים מה הדעות הפוליטיות של הרפובליקנים. עכשיו, בזמן שאנשים די טובים, רפובליקנים, מצליחים פחות או יותר לנחש מה הדעות הפוליטיות של רפובליקנים, הם מאוד גרועים בלנחש מה הדעות הפוליטיות של דמוקרטים, ולהפך, דמוקרטים הם גרועים בלנחש מה הדעות הפוליטיות של רפובליקנים, ובדרך כלל הם מייחסים לרפובליקנים דעות יותר קיצוניות משיש לרפובליקנים עצמם. ורפובליקנים מייחסים לדמוקרטים דעות הרבה יותר ליברליות, הרבה יותר פרוגרסיביות משיש לדמוקרטים עצמם. תראה מה אפרת? אני רוצה רגע לדייק יותר את התופעה שיש כאן. מה שאנחנו עושים בחברה מקוטבת, אנחנו מייחסים לצד השני דעות הרבה יותר קיצוניות וכוונות הרבה יותר אלימות, אבל בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מסתכלים על הצד השני ואנחנו רואים את הגרסה הכי קיצונית של הצד השני. הימין מסתכל על השמאל בארצות הברית ורואה את הגרסה הכי ליברלית, הכי פרוגרסיבית בצד השני. ואז מה הוא עושה?
כל הדמוקרטים, זה מה שהם חושבים. כולם ברני סנדרס.
בדיוק. ודמוקרטים עושים את אותו דבר, הם רואים את הגרסה הכי לאומנית שבצד השני, וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו צובעים את כל הצד השני בצבעים של הגרסה הכי קיצונית של הצד השני. אולי זה ההסבר לאי-הבנה.
שזאת תופעה שדיברנו עליה בשני הפרקים הראשונים של העונה הזאת, של הקיצוני הוא האותנטי, ויש איזשהו מדרון חלקלק שבו אנחנו מכילים על כל הצד השני את העמדות של הפן הכי קיצוני נכון. של אותו צד.
אז אם אני בשמאל הישראלי, ואני אסתכל על הימין הישראלי, אני שומע את הקלות הכי קיצוניים בימין. ואני נוטה מאוד מהר לחשוב שהם המייצגים הכי נאמנים, הכי אותנטיים של כל הימין. אם אני בימין ומסתכל על השמאל, ואני רואה את הגרסה הכי קיצונית של השמאל, אני מתחיל להאמין, זה לא הגרסה הכי קיצונית של השמאל, זה הייצוג של כל השמאל.
אני חושבת שאפשר לקחת את זה וממש שומעים את זה בשיח הציבורי, אין יותר שמאל, יש רק שמאל קיצוני. אין יותר ימין, יש רק ימין קיצוני. כמעט כל אחד ממחנה הימין הוא ימין קיצוני.
נכון, ועכשיו מה קורה כשאני נותן לגרסה הכי קיצוני של הצד השני, את המונופול התדמיתי, הוא המייצג האותנטי היחיד של כל הצד השני. מה שקורה, סימן, אני עושה את זה בגלל שאני שונא את הצד השני. אז אני רוצה כמעט להאמין. אני רוצה כמעט להצדיק את השנאה שלי. אני מחפש ראיות לכך שהשנאה שלי צודקת. ואז אני מוצא אותם. הנה, אני שומע את הקולות הכי קיצוניים, ואז, מכיוון שהקול הכי קיצוני מייצג, וזה הטרגדיה האפיסטמולוגית, בגלל שהוא מייצג בעיניים שלי את כל הצד השני, אז עכשיו אני שונא אותו עוד יותר. כן? כי הוא כל כך קיצוני. וככה זה מעגל קסמים.
זאת אומרת, אנחנו בונים איזושהי דמות של הצד השני, ואז אנחנו שונאים את הדמות שאנחנו בנינו.
בדיוק. השנאה יוצרת אי-הבנה, ואי-הבנה יוצרת שנאה.
אבל צריך כן לחדד פה משהו. זאת אומרת, אתה לא טוען פה שאנחנו ממציאים משהו שלא קיים. יש תמיד בכל מחנה
קיצוניים.
קיצוניים. אבל בדרך כלל, רוב המחנה הוא לא קיצוני, שולי המחנה הם השוליים הקיצוניים, השוליים הסרוריים. עכשיו, הדבר הזה זה לא רק בדרך כלל, רואים את זה כמעט בכל הסקרים שעושים בארצות הברית, בישראל.
אפרת, אני אתן לך דוגמה ישראלית הפעם.
או, הגיע הזמן באמת.
בישראל המחקר הזה נעשה על ידי שמואל רוזנר יחד עם קמיל פוקס. הם עשו את זה בישראל. הם שאלו אנשי ימין, לא על הדעות של הימין, אלא מה הם חושבים שהדעות של השמאל, ולהפך הם עשו את זה על השאלה הכי רגישה שיש היום בישראל. על הנוסחה ההיברידית של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. והממצאים שלהם הם כל כך מעניינים. שואלים אנשים בימין, האם השמאל קונה את הנוסחה ההיברידית? ורוב הימנים חושבים שבתודעה העצמית של השמאל, הם לא קונים את הנוסחה ההיברידית של ישראל. כאילו, ימנים חושבים שבשמאל מאוד חשוב שישראל תהיה דמוקרטית, לא כל כך חשוב להם שהיא תהיה יהודית. ואותו דבר שאלו את השמאל, האם הימנים קונים את הנוסחה ההיברידית? וכמובן, מה השמאל חשב?
תפוך.
השמאל חושב שלימין חשוב מאוד שתהיה מדינה יהודית, לא חשוב לו שתהיה מדינה דמוקרטית, מה שרוזנר ופוקס גילו, זה ששתי הצדדים מאוד טועים. בזמן שהימין חושב שלשמאל לא חשוב שישראל תהיה מדינה יהודית, הממצאים הם מאוד חזקים. כמעט 90% מהאנשי שמאל או מרכז שמאל, חשוב להם שתהיה מדינה יהודית. ובזמן שהשמאל חושב שהימין לא חשוב לו שתהיה מדינה דמוקרטית, כמעט 90% מהימנים חשוב להם, ולחלקם חשוב מאוד, שתהיה מדינה דמוקרטית. ככה חברה מקוטבת, שבה השבטים שונאים אחד השני, גם מפסיקים להבין אחד את השני.
אוקיי, עכשיו אי הבנה זה ביטוי מאוד רך.
כן.
טרגדיה אפיסטמולוגית זה בעצם שיבוש קשה בתפיסת המציאות.
שנאה משבשת את היכולת שלנו להבין את המציאות.
השאלה היא, למה זה קורה?
למה זה קורה?
למה שנאה משבשת את תפיסת המציאות שלנו? ואנחנו בעצם מפינו שלוש סיבות שכל אחת מהן עומדת בפני עצמה.
שלושה הסברים. סיבה אחת היא סוציולוגית, שנייה היא פסיכולוגית והשלישית היא טכנולוגית. נעשה את זה מהר. הסיבה הסוציולוגית היא סיבה שמכונה The Spiral of Silencing. זו תופעה שבה מתונים נוטים לפחד לבטא את דעתם כשיש נושא מאוד מאוד בוער. למה מתונים מפחדים לבטא את דעתם? בגלל שמפחדים שהיותר קיצוניים במחנה יענישו אותם כשהם ישמיעו את הדעה שלהם. הם מפחדים שהם ירגישו שיתייחסו אליהם בתור פשרנים, בתור אנשים שמתחנפים לצד השני, בתור אנשים שהם לא אידיאולוגיים אותנטיים. הם מפחדים להיפגע חברתית כשהם ישמיעו את דעתם.
צריך להגיד, הפחד הזה הוא מופנה אל תוך המחנה פנימה, לא כלפי הצד השני.
כן, כן, כן. אדם מתון במחנה המרכז-שמאל, הוא לא מפחד מהימין. הוא מפחד מהיותר קיצוניים של המרכז-שמאל. ולכן הוא לא מדבר, הוא מפחד. אדם מתון בימין לא מפחד מהשמאל, הוא לא מדבר, הוא מפחד ממה יגידו עליו בימין. אז זו תופעה סוציולוגית שמכונה The Spiral of Silencing, זאת אומרת, איך נקרא לזה בעברית?
הספירלה של ההשתקה.
הספירלה של ההשתקה, כי למה זה ספירלי? זה עובד ככה. המתונים מפחדים לדבר. בגלל שמפחדים לדבר, נוצר הרושם שאין הרבה מתונים. נוצר הרושם, היחידים שמדברים הקיצוניים. וזה גורם למתונים עוד יותר לפחד לדבר.
כי הם מרגישים שהם מיעוט.
הם מרגישים שהם מיעוט. Spiral of Silencing יוצר את הטרגדיה האפיסטמולוגית, שבו על אף שמתונים הם על פי רוב,
הרוב,
הם מרגישים כאילו הם המיעוט. זה התופעה סוציולוגית. תופעה שנייה שיש לנו, תופעה פסיכולוגית. אפשר לומר, אפרת, שהשנאה הזאת זה לא רק שנאה, זה פחד. אם את אישה ימנית, ומדברים איתך האידיאולוגיה של שמאל, והאידיאולוגיה הזו מאוד מפחידה אותך, כי את מפחדת שאם יגשימו את האידיאולוגיה הזו במציאות, המציאות תהיה דיסטופית, נוראית, את תתחיל נורא לפחד מאנשים שמחזיקים באידיאולוגיה הזאת.
כן, אני קראתי לא מזמן פוסט של איזושהי חברת פייסבוק שלי, אישה שאני מכירה כן. ומחבבת, שאחרי שהחליטו להקפיא את הרפורמה, אז היא אמרה, הנה, השמאל הצליח להשתלט על המדינה, לעצור את המהלך, יש לי 3 בנים בצבא, ועכשיו אני מפחדת מה יהיה איתם. עכשיו, אתה יודע, יש את הוויכוח, בסדר, הוא ויכוח מאוד ער על הרפורמה, כן או לא, אבל האישה הזאת כתבה שהיא עכשיו מפחדת על 3 הבנים שלה בצבא, כי הנה השמאל הצליח לירט את הרפורמה, ומי יודע מה יהיה עכשיו.
אז בעצם אולי, אם הגדרנו לי קודם כיתוב כשנאה, אולי הרגש היותר אמיתי כאן זה פחד.
אוקיי, אז גילינו עכשיו משהו חדש.
התקדמנו, כן.
זה רק כאילו שנאה, אבל השנאה הזאת היא בעצם כסות לרגש האמיתי שמבעפע פה מתחת לפני השטח, ולא תמיד אנחנו רוצים להכיר בו,
פחד.
שזה הפחד. וכשיש פחד בתמונה, אז זה כבר מסביר הרבה יותר טוב, למה תמונת המציאות שלנו משתבשת.
נכון, ההבנה שמדובר כאן בפחד, והשנאה היא רק הכסות של הפחד, אם אנחנו צודקים כאן, אז עכשיו הפסיכולוגיה של הפחד מסבירה לנו את השיבוש הרדיקלי בהבנת המציאות. כי כשאתה מפחד מתופעה, אתה לא מצליח להבין אותה. ואחד מהסיבות לכך שכשאתה מפחד מתופעה, אתה לא מצליח להבין אותה, זה שכשאנחנו מפחדים, אנחנו נוטים לחפש אישורים לפחד שלנו. הרי מה אנחנו עושים דרך אגב? כשאנחנו מתבוננים במציאות, אנחנו נחשפים להמון אינפורמציה. ואנחנו עושים סלקציה, אנחנו ממיינים את הידע, את האינפורמציה, מה זאת אומרת שאנחנו ממיינים את האינפורמציה? אנחנו מחליטים לאיזה פרטי אינפורמציה אנחנו נשים לב, נקדיש להם את המשאב המוגבל הזה שקוראים לו קשב אנושי, ויש פרטי אינפורמציה שאנחנו נותן להם פחות קשב, ויש פרטי אינפורמציה שאנחנו נותן להם יותר קשב. כשאנחנו מפחדים, כל פריט אינפורמציה שמאתגר את הפחד שלנו, שמרגיע אותנו, אנחנו נוטים לא להתייחס אל האינפורמציה הזאת.
שזה נורא מפתיע ולא אינטואיטיבי.
ולא אינטואיטיבי.
היית חושב שכאנשים נורמליים היינו דווקא מחפשים פרטי אינפורמציה שירגיעו את הפחדים שלנו.
אבל זה לא מה שאנחנו רוצים.
לא.
דווקא פרטי אינפורמציה שמאשרים את הפחד שלנו, אנחנו מקשיבים להם, מודעים להם הרבה יותר.
איזה דפוקים אנחנו.
נכון. יש איזה, אגב, כנראה סיבות אבולוציוניות.
כן, הישרדותיות.
אנחנו שרדנו בגלל שאנחנו עושים את הדבר, כפי שאת אומרת, המטופש הזה. אני אפרט כל פעם שהבת שלי מאחרת מהצופים. אני מ-0 ל-100 עם תרחישים קטסטרופליים בראש שלי, יכרה בחצי שעה. זהו.
ויש לך כבר סימנים במציאות שמוכיחים את זה.
יש סימנים במציאות שמאשרים את כל... זה הנטיות של אנשים חרדתיים. ונדמה לי שבעולם מקוטב, כשזה מגיע לפוליטיקה, כולנו חרדתיים, ולכן כולנו ממיינים אינפורמציה ככה, שכשאינפורמציה שמרגיעה אותה, אנחנו מתעלמים ממנה, ושמאשר את הפחדים שלנו, אנחנו שמים מאוד לב אליה, ובהקשר של כיתוב, כשאנחנו מסתכלים על הצד השני, ואנחנו מפחדים מהצד השני, אם זה ימין כלפי שמאל, או שמאל כלפי ימין, אז הקולות המתונים, הם הקולות המרגיעים, נכון? אנחנו לא שמים לב אליהם. הקולות הקיצוניים הם הקולות שמאשרים את הפחדים שמלכתחילה הגענו איתם, ואנחנו מייחסים להם הרבה יותר משמעות. אנחנו פשוט, למה? כי אנחנו משקיעים בהם הרבה יותר קשב. אוקיי, אפרת, זה היה הסבר הפסיכולוגי, שמצטרף להסבר הראשון שעשינו, הסוציולוגי, ה-spiral of silencing, ושתיהם מובילים אותנו להסבר השלישי, להסבר הטכנולוגי. אלגוריתמים נוטים היום לתגמל פוסטים קיצוניים על פני פוסטים מתונים. זאת אומרת, כשאנחנו חיים בתוך תיבת התעודה הדיגיטלית שלנו, אנחנו נחשף להרבה יותר פרטי אינפורמציה שמתארים את הצד השני כמאוד קיצוני, מאשר לפרטי אינפורמציה שמתארים את הצד השני כמאוד מתון. וכתוצאה מכך שהאלגוריתמים מתעדפים את הקיצוני על פני המתון, נוצרת אשליה שאם אני נחשף ליותר מידע אינפורמציה קיצונית של הצד השני, מאשר אינפורמציה מתונה לצד השני, כנראה שבאמת...
זאת המציאות.
זאת המציאות,
עם הרבה יותר קיצונית. ואם נוסיף לזה, את מה שדיברנו עליו בתחילת העונה, זה אולי מנגנון פילוסופי, שאנחנו נוטים לייחס את הקיצוני לאותנטי.
נכון.
ואנחנו אומרים, אוקיי, יש כמה מתונים בזה, אבל הימנים האמיתיים,
נכון,
הם הימנים הקיצוניים,
נכון.
כן, ובצד השני אותו דבר. כן, יש איזה שאריות של שמאל ציוני של כמה זקנים בקיבוצים, אבל השמאלנים האמיתיים הם אלה שככה וככה וככה.
וככה נוצרת טרגדיה אפיסטמולוגית, ככה שנאה יוצרת אי הבנה. בגלל התופעה הסוציולוגית, המתונים פחות בולטים. בגלל התופעה הפסיכולוגית, גם אם הם כן משנים את הכל שלהם מתונים, אני פחות שומע אותם, אני שומע את הקיצוניים. בגלל התופעה הטכנולוגית, גם אם המתונים צועקים, האלגוריתם לא ייתן להם מיקרופון. למי הוא ייתן מיקרופון? לקיצוני ולא למתון, ונחבר לשלושתם. את התופעה הטכנולוגית, המתעדפת קיצוני, הפסיכולוגית, שמאשרים את הפחדים שלנו, והסוציולוגית, שאנחנו משתיקים את המתונים שלנו, שלושתם יחד יוצרים את האשליה הגדולה, בה הגרסה הכי קיצונית של הצד השני, היא גם הגרסה הכי מרכזית, הכי דומיננטית, הכי אותנטית, אמרת, הכי ייצוגית של כל הצד השני.
השושרת הייצור של הכיתוב נראית ככה. דיברנו על זה שכיתוב הוא סוג של שנאה, מאוד מאוד ספציפית, גילינו שאולי זאת לא שנאה, אולי זה בעצם פחד. והפחד מוביל לאי-הבנה של הצד השני, ודיברנו על הסיבות לזה, סיבות סוציולוגיות, פסיכולוגיות וטכנולוגיות. אבל זה לא נעצר כאן, כי אם זה נעצר כאן, אז אוקיי, אז אנחנו לא מבינים אחד את השני. הבעיה האמיתית בכיתוב, שהתהליך הזה שמוביל לאי-הבנה, יכול בסופו של דבר להוביל לאסון.
ולכן זה טרגדיה.
בדיוק.
עכשיו אפרת, כל שרשרת היצור, משנאה לאי הבנה ומשם לאסון, כל שרשרת היצור התרחשה ברגע המכונן של הקמת המדינה. בקיץ של 48, בהפסקת האש הראשונה של מלחמת העצמאות, כל שרשרת היצור הייתה בפעולה, שנאה הוליכה לאי הבנה, ואי הבנה הוליכה לאסון שכמעט הוליך למלחמת אזרחים, שנמנע ברגע האחרון, ואני מדבר כמובן על
אלטלנה. בואו ננסה ליישם את כל מה שאמרנו עכשיו, על המדרון החלקלק שהוביל את האירועים של אלטלנה.
על אלטלנה אנחנו נדבר יותר בהרחבה בהמשך. אז אני פותר את עצמי בתיאר את כל מה שקרה באלטלנה. אבל על רגל אחת, במשיכה לכחול מאוד דבה וגסה, פרשיית אלטלנה היא פרשייה מאוד מורכבת, מאוד מסובכת, יש הרבה מחלוקות בין היסטוריונים, מה היה שם, אנחנו לא ניכנס לכל הפרטים עכשיו. אבל אונייה של האצ"ל, מלאה בנשק, עושה לדרך מצרפת לארץ ישראל. השיחות בין בן גוריון לבין בגין על מה הוא עושה בנשק של האונייה, קרסו עוד לפני שהאונייה מגיעה לארץ ישראל. בשלב ראשון מגיעה לכפר ויתקין, יש שם חילופי אש, לא מצליחים לפרוק שם את כל הנשק. ובשלב הזה, כשהאונייה כבר עזבה את כפר ויתקין והתחילה להפליג אל עבר תל אביב, ואגב, מנחם בגין בשלב הזה הוא על האונייה, דוד בן גוריון נותן הנחיה ללוחמים, זה לא של ההגנה, ההגנה כבר היא לא קיימת, יש צהל, ללוחמים של צהל, לעשות כל מה שצריך לעשות כדי לעצור את האונייה הזאת, כולל להפגיז את האונייה עצמה.
וזה באמת מה שהם עושים.
וזה בדיוק מה שהם עושים. אגב, יש שם כמה אנשים שמסרבים פקודה, מאוד מעניין, אבל בסוף יש מישהו שמקיים את הפקודה הזאת, שמכוון את התותח הלא קדוש, אל עבר אלטלנה, ומפציץ אותה. 16 אנשים נהרגים שם. נשק יקר ערך, תובע יורד לקרקעית הים. ועכשיו השאלה הגדולה, למה בן גוריון נתן את ההנחיה הזאת?
ואתה רוצה לטעון שהסיפור הזה הוא טרגדיה אפיסטמולוגית שמקורה בשנאה ופחד, עוברת דרך אי-הבנה ונגמרת באלימות.
עכשיו לגבי כל השנאה, לא צריך כאן להוכיח שהייתה שנאה בין בגין לבין בן גוריון, נכון? היו להם מריבות קודמות.
היו להם מריבות אחר כך גם.
היו להם מריבות אחר כך. אהבה לא הייתה שם, שנאה הייתה שם, אבל גם אי-הבנה הייתה שם. אז יצחק רבין בספר שלו פנקס שירות, מביא עדות מאוד מעניינת. הוא אומר תל אביב רווחה שמועה שבגין מתכנן להשתלט על תל אביב. זו הייתה שמועה, זו הייתה התחושה. יש עדות אחרת, שאיגל אלון, מפקד הפלמ"ח, סיפר שבן גוריון אמר לו באותו היום שבגין מתכנן לא רק להשתלט על תל אביב, אלא על כל ישראל. אני מבינה, יש כאן תיאוריה שאני מציע לקחת את האפשרות שהיא נכונה ברצינות. בן גוריון האמין שבגין עושה כאן פוטש. הוא מתכנן לכוון את הנשק של האונייה כנגד הצבא, אולי אפילו כנגד בן גוריון עצמו. ואני רוצה לחלוק את הטקסט שבן גוריון אמר למחרת, יום אחרי הירי על האלטלנה. אגב, החשיבות של הטקסט המדהים שאני הולך להקריא עכשיו, הוא שהטקסט הזה הוא חלון אל תוך התודעה של דוד בן גוריון. הוא יעזור להבין איך דוד בן גוריון עצמו, לא מעדויות עליו, מהעדות שלו, מהדברים שלו עצמו, איך הוא תפס את האירועים שהוא היה בהם. אגב, את הטקסט הזה קיבלתי מהארכיון למורשת בן גוריון בנגב. אז אומר בן גוריון ככה, הוא מתאר את האסון שקרה אתמול.
הוא מדבר על לא האסון שקרה, בן גוריון מדבר על האסון שנמנע. האסון שנמנע, לולי נמנע, אני מצטט את בן גוריון, מסופקני אם הייתה לא תקנה. נמנע על ידי האסון זה ש-5,000 רובים שהיו באלטלנה ו-250 מכונות יריעה לא נפלו בידי כנופיה טרוריסטית.
כלומר האצל.
האצל. ואז אומר, אילו זה לא נמנע, בשפה שם, אם לא היורים על האונייה, אילו זה לא נמנע, היו הטרוריסטים מוכשרים לרצוח בבת אחת את המדינה היהודית ואת חירותו של היישוב היהודי.
זאת אומרת, גם למחרת, הירי על אלטלנה,
הוא דיבר על האסון שנמנע, לא על האסון שקרה, שכנופיה טרוריסטית תשמיד את המדינה היהודית. אוקיי, אנחנו יודעים שבגין לא תכנן פוטש. אנחנו יודעים שבגין רצה למסור את רוב הנשק הצבא, וחלק מהנשק ללוחמים של האצ"ל בירושלים, לא ניכנס לזה כרגע. אבל התחושה הייתה שהוא כן מתכנן פוטש, שהוא כן רוצה להשתלט. זאת אומרת, מה קרה? כשבן גוריון יורה על אלטלנה, על מי הוא יורה? הוא לא יורה על הכוונות האמיתיות של בגין, הוא יורה על הכוונות שהוא משליך על בגין. הוא לא יורה על העמדות של בגין, הוא יורה על העמדות והדעות והרעיונות שהוא משליך על בגין. ככה טרגדיה אפיסטמולוגית מייצרת טרגדיה אמיתית, אנושית, ממשית, בשטח עצמו, שנאה יוצרת אי-הבנה, אי-הבנה יכולה לייצר אלימות. דרך אגב, דיברתי עם כמה היסטוריונים, שאלתי אותם, איך בן גוריון יכול היה לא להבין את בגין? אתה יודע מה הם אמרו לי? אמרו לי, היו עמדות כאלה באצל. היו עמדות באצל שהם לא אהבו את ההסכם שבגין עשה עם ההגנה, או עם בעצם עם הצבא בשלב הזה, שבו מקפל את האצל, מפרק את האצל והשתלב בצבא. הם לא אהבו את זה. הם לא חשבו שצריך לעשות פשרה עם המפייניקים שחתמו על תוכנית החלוקה. הם לא חשבו שצריך לפרק את האצל, להצליח לשמור אותו כגוף, כמיליציה חמושה, נפרדת. היו קולות כאלה באצל. מה בן גוריון עשה?
הוא השליך את הקולות האלה על כל האצל ועל בגין עצמו.
בדיוק, הוא הפך את הקול הכי קיצוני של האצל לקול של כל האצל, ואז שהוא ירה לאלטלנה, הוא ירה לדעות שהוא משליך על האצל, שזה בעצם הדעות הכי קיצוניות של האצל, שצבעו את האופן שבו הוא תפס את כל האצל. מלחמת אזרחים נמנעה, אגב, ב-48, ולמה היא נמנעה? כי בגין לא ירה חזרה. וזה שהוא לא ירה חזרה מוכיח שהכוונות שהיו כוונות של שלום, אבל היא כמעט קרתה. והסיפור שכמעט קרה עם אלטלנה, זה הסיפור כולו. הסיפור שבו שנאה הופכת לאי-הבנה, ואי-הבנה הופכת לאלימות.
אני לא מצליח להבין מה אתה אומר. אני לא שולט בשפה שאתה מדבר. אולי זו טעות במספר, אולי תקלה. אולי כדאי שננתק וננסה מההתחלה.
אני אפרת שפירה רוזנברג, וזה היה עוד פרק בעונה השלישית של מפלגת המחשבות. בפרק הבא, אנחנו נפשיל שרבולים וננסה לטפל באיום הכי גדול שרובץ לפתחנו. הפצע הגדול שמלווה אותנו לכל אורך ההיסטוריה היהודית כמו צל כבד. מלחמת אזרחים. קחו נשימה עמוקה, יהיו שם כמה הפתעות. עד אז, אתם מוזמנים להיכנס לקבוצת הפייסבוק המשובחת שלנו, שמה שקורה בה הוא בדיוק ההפך ממה שתואר כאן בפרק. שם יש הקשבה והבנה, האלגוריתם שלנו מקדם דווקא את הקולות המתונים על פני הקיצוניים, וכולם נלחמים כדי להישאר בקשר הדוק עם המציאות. מצד שני, אפשר גם למצוא בה פשוט לינק לקבוצת וואטסאפ שקטה, שבה רק מקבלים הודעה בכל פעם שיוצא פרק חדש. תודה לחוקרי המכון למורשת בן גוריון על הייעוץ, תודה לניר לייסט ולאור שמיר האורחים, ליה לויט ולשחר מונטלק על ההפקה, ולניבה גולדברג ולמתן חיים מצוות הדיגיטל. פרקים נוספים של מפלגת המחשבות וסקטים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר שלנו ובזירות הסקטים המובילות.
האם יש כאן אי הבנה שמיד תתגלה לי? האם אתה עדיין איתי?